חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. ערב מהדורה המרכזית, מבצע החיסונים בישראל ממשיך, עוד מעט נביא גם מעקב מה קורה עם החיסונים בעולם. באירופה אומרים כי המדינות טעו, ראשי המדינות האירופאיות אומרות כי הטעות הייתה לא לקבל את החיסונים ראשונים, לשלם יותר. כרגע מבצע החיסונים באירופה רחוק מהיעדים, תורים ארוכים כדי להתחסן באירופה. מאות אלפי איש שנרשמו לקיים חיסון מקבלים זימון רק לעוד חודש ימים. מהיום, עוד מעט נביא את המספרים. וגם בדרך לבחירות, הסקרים האחרונים שמצביעים על התאוששות לגוש הימין בראשות נתניהו. נדבר גם על המשמעות של הסקרים הללו ככל שהבחירות קרבות. וגם על המתווה לחזרה ללימודים, אחרי ששר הפנים הרב אריה דרעי בישיבת הממשלה הביא כמה יוזמות ורעיונות שמשרד החינוך תמך בהם, יש הסכמה גם עם משרד הבריאות. נעקוב אחרי ההתקדמות של התו הירוק למתחסנים ולחולים שהחלימו, אלו יקבלו את התו הירוק תחילה, והרבה מאוד ענפים במשק ייפתחו בהתאם לתו הזה. עוד עניינים בהמשך, גם נציין 22 שנים, כ"ו בשבט, לעצרת חצי המיליון הגדולה בירושלים, שנערכה אז נגד הבג"ץ, האמירות אז כל כך רלוונטיות גם היום, ועוד כמה עניינים בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי נמרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו נפתח הערב עם יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת הרב משה גפני. שלום וערב טוב.
ערב טוב.
יושב ראש דגל התורה, קודם כל מה שלומך הרב גפני?
ברוך השם, בסדר. ברוך השם, תודה רבה.
ראינו אותך מתראיין בתקשורת, ראיון שהרבה דיברו עליו, שאתה אמרת בסוף הראיון שהוא היה לא מוצלח. מה קרה שם?
היה לי הרבה ראיונות, על איזה מהם אתה מדבר?
על אחד רק אמרת שהוא לא היה מוצלח.
רעיון שכן, זה היה רעיון שמראיין לא הפסיק לחזור על אותה שאלה כל הזמן, והיה שהגעתי למסקנה שזה פשוט מגמתי לחלוטין לדבר כל הזמן על החרדים ועוד הפעם החרדים ועוד הפעם החרדים, ואמרתי שאני לא רוצה יותר לענות, זה רעיון לא מוצלח. ובסוף התברר לי גם שחלק גדול מהרעיון בכלל נחתך, הוא לא הובא. זאת הייתה הקלטה, ואני לא אוהב את הדבר הזה. אתה רוצה לראיין אותי, תשמע מה שאני אומר.
השיח חרדים וקורונה והסתה בתקשורת שבחודשים האחרונים אנחנו חשים וחווים אותה, זה היה בסדר אם לא היינו בערב בחירות, ויש תחושה שהבחירות הקרובות בדיוק על השיח הזה.
טוב, אני רוצה להגיד לך, אני לא יודע, בחירות או אולי כן בגלל בחירות, אולי לא, יכול להיות שאתה צודק, אבל אני רוצה להגיד לך שמתנהלת כאן מלחמת תרבות, מלחמת תרבות שהיא לא התחילה בקורונה. אלה שבעיקר החזקים שבהם, שמדברים נגדנו כל הזמן, אפילו שהרבה פעמים אנחנו פותחים עיניים על מה מדובר, הציבור החרדי חלקו הגדול בוודאי מקפיד על ההנחיות, גם עוטה מסכות וגם לא מתקהל וכל מה שנלווה לעניין, ודאי שאפשר לראות תמיד כמו בכל חברה, אבל בוודאי אצלנו אפשר לראות ולשים את הפוקוס על מקרים כאלה, שהמקרים האלה הם לא בסדר, אבל הם מעצימים את התמונות האלה, הם רוצים פשוט להסניא את הציבור החרדי על הציבור הכללי בישראל, שבשנים האחרונות הוא מאוד מתקרב, מאוד נמצא איתנו בקשר, וזה לצנינים בעיני אלה שהם בעיקר אנשי שמאל, אבל אנשים שהם אנטי דתיים, אנטי חרדים, ומעצימים את הנושאים הללו שהקורונה לצערנו הרב נותנת להם את האפשרויות לבוא ולהגיד שאנחנו לא אכפת לנו.
הקורונה
לא
הביאה סיבה חדשה, הסתה תמיד הייתה, ואני רוצה לשאול אותך אם זו אותה הסתה קלאסית או הדרת הציבור החרדי על כל ההיבטים במובן הקלאסי של המילה, או שזה בגלל התמיכה של המפלגות החרדיות בנתניהו?
רגע, בוא נעשה סדר. קודם כל, הנושא הזה של הכפשת הציבור החרדי בכל דרך אפשרית לא התחיל בקורונה. זה כבר קיים קודם, זה היה בעבר. האם המציאות היא מציאות שזה אותה הסתה או לא, תכף נברר את זה, אבל קודם כל, לגבי העניין שלא תהיה טעות, ואני אומר את זה היום בכל מקום, יש פה ניסיון להסתה נגד הציבור החרדי, להפוך אותו לכזה שהוא איננו שומר חוק, שלא אכפת לו מכל מה שנעשה כאן במדינה, לא אכפת לו מהאזרחים, מהאנשים, לא אכפת לו אפילו מעצמו, מה שלא נכון מההתחלה ועד הסוף. עכשיו, יש לזה עוד סיבה. הסיבה הנוספת זה שאנחנו תומכים בנתניהו. התמיכה בנתניהו, אנחנו רואים איזה שנאה יש נגדו, נגד נתניהו. יש פה כמה מפלגות ויש פה ציבור גדול שממשיך להפגין גם כאשר הקורונה נמצאת במלוא עוזה לצערנו הרב. אנחנו מתפעלים שזה ייגמר ושיפסיק, אבל המציאות היא שאנשים הולכים ומפגינים נגדו, וזה ברור לחלוטין שאנחנו מותקפים בגלל הסיבה הזאת.
להערכתך, הרב גפני, אם לפני כמה חודשים הייתם אומרים במילה ברורה, אנחנו לא תומכים באף אחד, אנחנו נשקול אחרי הבחירות מה לעשות, ורומזים כל מיני רמזים, לא היינו פה היום?
לא היו התקפות כאלה נגדנו. זה ברור ששתי הסיבות חברו יחד. השנאה הזאת נגד החרדים כדי שלא תהיה לנו השפעה על הציבור הרחב בישראל, וכדי שלא תהיה התקרבות בין הציבור הכללי לבין הציבור החרדי. והסיבה השנייה, שהיא לא פחות חשובה מבחינתם, זה שאנחנו אומרים באופן חד משמעי, וזה מה שהיה במשך כל השנים, שאנחנו תומכים בנתניהו. אנחנו הולכים עם אנשי הליכוד, שהאנשים המסורתיים נמצאים שם, ואז הם עושים כל מאמץ על מנת שלהפריד בינינו באופן כזה שהם תוקפים אותו, וכשהם לא מצליחים עליו, אז הם הולכים אלינו ותוקפים אותנו.
טוב, אז עוד מעט באמת אולי נתעסק קצת בפוליטיקה, אבל לפני זה הרבה יותר חשוב ובוער זה מה שעובר אצלנו בתוך הציבור בנושא הקורונה, התמודדות של משפחות, של חולים, מבודדים, עסקים, בעיות חינוך, בעיות חברתיות, כל כך הרבה דברים, ויש הרבה אנשים בציבור ששואלים, הרב גפני, איפה הייתם כל השנה הזו? למה לא קם קבינט קורונה חרדי? כל כך הרבה יוזמות שלא קרו. זאת שאלה מתריסה או שבדיעבד היה מה לעשות?
אפשר לשאול הרבה שאלות, אני לא יודע, אני חלק מהזמן לצערי הרב באמת אני יכול להגיד.
לא, לא אתה אישית, לא אתה אישית הרב דפני.
הבנתי, אני משיב, אני אומר, גם בכל התקופה הזאת, ברוב מוחלט של הזמן, גם מבחינת חבריי, אנחנו כל הזמן בעניין הזה. עכשיו, זה ברור לגמרי שאנחנו מקבלים דברים והיפוכם, אנחנו מדברים, מקבלים מהציבור, אנחנו מקבלים את זה באהבה. א', למה אתם לא תוקפים את המשטרה, ולמה אתם לא תוקפים את זה, ויש כאלה שאומרים, למה אתם בכלל עושים דבר כזה, הרי מדובר בפיקוח נפש, אנחנו מקבלים מסרים של דבר והיפוכו, ואנחנו משתדלים לאזן בין הדברים. אני כל הזמן נמצא גם בישיבות של שיחות ועידה עם ראש הממשלה, גם חבריי כמובן, וגם השרים שהם ברור נמצאים בתוך העניין הזה, ובמציאות, אני יכול להגיד בוודאות, גם במישור הפרטי של אנשים, כאלה שבאים מחול וכאלה שצריכים וזקוקים בנושא של בידודים וחינוך וכל מה שנלווה לזה. אבל אני רוצה להגיד באופן עקרוני, באופן עקרוני מדינה נורמלית הייתה, הדבר הראשון שהיא דואגת לו זה החינוך של הילדים. המציאות הזאת שילדים לא הולכים לבית הספר, לא הולכים לתלמוד תורה, לא הולכים לבית יעקב, ואותו דבר בציבור הכללי, זה שילדים לא נמצאים כמעט שנה, לא נמצאים באופן סדיר בבית הספר, זה דבר חמור מעין כמותו. מה שהיה צריך לעשות, קודם כל במישור הכללי, לפני שאנחנו מדברים על הנושא הפרטני של הציבור החרדי, היה צריך כן לפתוח את בתי הספר באופן מבוקר, ושאיש רפואה ילווה את העניין הזה. יש מקומות שאפשר לפתוח בגילאים מסוימים שהתחלואה לא תעלה ואפשר ללמוד, ולא עשו את זה. במקום זה השתמשו בסיסמאות. צריך לדאוג גם למסחר, למסחר גם כן באופן כזה שבודקים כל דבר לגופו, והמציאות היא שהממשלה לא עשה את זה. יש בעיה, א', המחלוקת בתוך הממשלה עם ראש הממשלה החלופי, עם הנושא הזה של כחול לבן, שאני לא יודע בדיוק את מה ואת מי הם מייצגים היום, אבל יש להם את היכולת בסיוע מאוד דרמטי של היועץ המשפטי לממשלה, שעליו אנחנו יכולים לנהל שיחה בנפרד,
okay.
שהוא אומר ש... אי אפשר לקבל החלטה מבלי שתהיה הסכמה. זאת ממשלה פריטטית. מה זה ממשלה פריטטית? אחד נלחם נגד השני, מכיוון שאנחנו נמצאים גם בערב בחירות, וגם אילולי זה יש מציאות שבה אי אפשר כך לנהל מאבק נגד נגד הנגיף הזה, שהוא עושה דברים חמורים. אז הדבר הראשון היה צריך לדאוג לחינוך, לגופו של עניין, היה צריך לדאוג לעסקים, ויש עוד הרבה דברים אחרים.
אז אנחנו שומעים שקבלת החלטות היא באמת בצורה לא עניינית, כמו שאתה אומר.
לא רק קבלת החלטות, זה כל העניין הזה, כל התשתית שעליה בנוי המאבק, היכולת לאפשר לציבור בישראל גם לשלוח את הילדים שלו למערכת החינוך, וגם עסקים שיכולים להיפתח, ועוד דברים אחרים שהם אולי בדרגת חשיבות פחות. ואני לא נותן ציונים, אבל בתי כנסת צריכים להיות בתוך העניין הזה.
חתונות.
חתונות, כל הדברים האלה צריך להיות כשאנחנו מקפידים באופן ברור על זה שהתחלואה לא תעלה. לא טיפלו באופן פרטני בדברים
כן, אבל
האלה.
הרב גפני, בוא נדבר רגע פנימה על תוך הציבור שלנו, ואנחנו לא הולכים לשיח עכשיו של רבנים וגדולי ישראל, אנחנו לא שם, וזה לא העניין בכלל. בתוך הציבור שלנו ניקח לדוגמה את מצביעי דגל התורה, ציבור הליטאי, בני התורה שמצביעים לדגל התורה דור אחרי דור. והם אומרים לעצמם, מה אנחנו אשמים שיש קבוצות אחרות שלא משתייכות לדגל התורה, שלקחו את הקורונה בצורה אחרת, התייחסו אליה אחרת, וכתוצאה מזה אולי גם הייתה תחלואה אחרת, וכולם משלמים את אותו מחיר, ועכשיו בבחירות, ואנחנו צריכים להצביע על אותה מפלגה, שכולנו ביחד חברים בה, כאילו לא קרה כלום. מה אתה עונה למי שבא אליך הרב גפני עם טענה כזו?
אנחנו עושים את מה שניתן לעשות. אין דבר כזה שאנחנו לא נושאים באחריות. אנחנו נושאים באחריות גם על דברים שאנחנו לא סבורים, וכמובן, כפי שאמרת, אני לא מדבר גדולי התורה והכל וכל מה שנלווה לעניין הזה. אנחנו צריכים לעסוק בכל הדברים שנוגעים לציבור כולו. זה שאני לא שמע רצון ממה שקבוצות מסוימות עושות דברים שלפי דעתי ולפי דעת הרבנים שאני מודרך על ידם צריך לנהוג אחרת. צריך לנהוג אחרת, ואנחנו עושים באחריות. תמיד נסענו באחריות, אנחנו בדגל התורה לא עשינו את החשבון הסקטוריאלי ולא עשינו את החשבון המגזרי. אנחנו צריכים לדאוג לכולם, אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ שזה יהיה באופן הכי טוב האפשרי, ובמיוחד במצב כזה קשה שאנחנו מצויים בו עם הנגיף הזה, צריך לעשות הכל על מנת שזה יהיה. אני לא חושב שיש מישהו שמצביע לדגל התורה שהוא לא יצביע לדגל התורה בגלל שיש לנו...
לא, הוא יצביע. שאלה אם הפרצוף שלו יהיה חמוץ או פרצוף
אני
שמח.
אני מקווה שלא. תשמע, אנחנו מתכוונים לבוא עם גאוות היחידה, עם הגאווה של הציבור החרדי, עם הגאווה של האנשים שנמצאים בתוך המערכת הזאת. אנחנו יודעים מה שקורה במקומות אחרים, ואנחנו נבוא ואנחנו באים עם העיקרון הזה שהגאווה שאנחנו דואגים לכולם. אנחנו יודעים שזה תמונת המצב שאנשים מתקרבים אלינו. אני גם לא חושב שיכול להיות מצב שבו אנשים יצביעו למפלגות אחרות, למשל לסמוטריץ' או לציונות הדתית, שכל המגמה שלהם, שכל המטרה שלהם זה להביא סקטוריאלית את מה שהם מעוניינים, גם מבחינת התקציבים למוסדות שלהם תוך פגיעה במוסדות שלנו, גם להביא רבנים שהם רבנים שלהם ושהרבנים שלנו לא יקבלו את מה שמגיע להם גם מבחינת המציאות בישראל. המאבקים גדולים שהיה לנו, עם כל הכבוד והערכה שאנחנו מכבדים את החברים האלה, אני לא חושב שיהיו כאלה שיעשו את זה. אני לא חושב שיהיו כאלה שיתנו את הכוח לאנשים שהאנשים האלה הם נגדנו, שהאנשים האלה במחיי היום-יום לא מעניין אותם מאיתנו. הם יבקשו את הקול הזה, ואנשים שלנו הם אנשים חכמים, יודעים להבחין בין תחלת לקלי אילן.
היו לנו הרבה בחירות, רב גפני, בתקופה האחרונה, ואנחנו יודעים שבסוף השאלה הזו במבחן המציאות, הציבור החרדי מצביע יחד עם גדולי התורה, בצורה ברורה. יש תמיד את ה... אוקיי, לא יודע אם זה אחוז, שניים, שלושה, ארבעה אחוזים, שהפעם זה במקום לליכוד יהיה לסמוטריץ' או במקום סמוטריץ' שיהיה משהו אחר. זה לא העניין. אני עדיין רוצה להישאר פנימה אצלנו, הרב גפני. כשאני שואל, למשל, את, בשס, את השאלות האלה, אומרים, לנו יש אמירה ברורה, הרבנים שלנו אמרו ככה, אנחנו לא קשורים לזה, אנחנו לא הולכים להגן על כל מיני קבוצות אחרות, אנחנו ואנחנו. למה אני לא שומע את זה
ממך? לא, לא, לא יכולים להגיד את זה, אנחנו לא יודעים להגיד את זה. עם כל הכבוד, גם במוסדות של עולם התורה הספרדי, הסתכל באופן זה, וגם תיאם עמדות איתנו, זה מה זה משנה מה שהוא אומר, מה שהוא לא אומר, אז כולם יודעים שעושים בפועל, בסופו של דבר, אנחנו מתאמים גם את הדברים וגם מנהלי המוסדות שלהם, בודקים מה אנחנו עושים. זה לא דבר שהוא סוד.
אז אולי הגענו לעידן, הרב גפני, שאי אפשר פשוט להסביר את זה.
רק להשלים את האמירה הזאת. אין מציאות כזאת שפה עושים ככה ואצלנו עושים אחרת. לנו גם יותר קשה להגיד כל דבר. אני לא חסיד של זה שכל דבר מוציאים החוצה, כל דבר צריך להגיד בחוץ. כל אחד שישאל ושישאל את רבותיו. והנה, כפי שמורים לו, אבל לא מה שקרה בדור האחרון, שכל אמירה הכי קטנה והכי פשוטה שאומרים לאדם באופן פרטי,
כל ביקורת רפואית הופכת להיות...
זה הופך להיות נושא שהופך להיות שמן על גלגלי המדורה של ההסתה נגדנו, ואנשים רואים הרי שלוקחים את הדברים האלה שאומרים לאיזה מנהל תלמוד תורה, או שאומרים למישהו באופן פרטי או למשפחה, והופכים את זה להוראה. זאת הייתה הוראה, וזה שמן על גלגלי ההסתה.
חלק מהסיבה, ואולי הבעיה, שהכל מצולם, הכל מתועד, אפילו בבתי רבנים. אם אין סרטון, אז לא מאמינים.
אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב את זה. אני באמת הייתי בשנים אחרות, הייתי כנציג ציבור, לא שלא היה חסרונות, תמיד היה חסרונות במערכת הציבורית.
אם מחפשים סרטון של הרב שך, מוצאים אותו רק ביד אליהו.
כן, המציאות הזאת של מה שהיה פעם, היום זה שונה, ובחלק הזה זה שונה לרעה. לפי דעתי זה לא על דעת... לא הלכתי לבדוק את זה, זה לא על דעת גדולי התורה, זה בוודאי, אני לא בטוח שזה גם על דעת הבתים שנמצאים אצל גדולי התורה, אבל זה דבר שעושה הרבה נזק, אני נגד זה.
הרב גפני, אתה ותיק חברי הכנסת החרדים, ראית הרבה...
אני ותיק חברי הכנסת.
בכלל, באופן כללי יש על זה ויכוח, על חצי קדנציה שיצאת.
לא, מעט שאמיר פרץ עזב, אנחנו באנו יחד, הוא בא מסדרות, אני מאופקים. מאז שאמיר פרץ עזב את הכנסת, אני ותיק חברי הכנסת.
טוב. ואני רוצה לשאול באמת ממרומי הניסיון את השאלה הבאה. אולי הגענו לנקודה שבעידן הטכנולוגי, התקשורתי, הכל כך מטורף שמתחולל כאן, אנחנו כבר לא יכולים להסביר את עצמנו. אי אפשר להסביר מה אומר מרן שר התורה על תלמודי תורה, איך זה עולה בקנה אחד עם משרד הבריאות, למה תלמודי תורה כן, למה אנחנו
אין,
לא.
אין דבר כזה. אני מבין את השאלה, אבל אני חולק על...
לא, פשוט אפשר להסביר את זה, זהו.
לא, אפשר להסביר, ועוד איך אפשר להסביר. א', כל אחד צריך לשאת באחריות, כל אחד צריך לדעת שהוא לבד בעולם, ומה שהוא אומר, ומה שהוא מוציא החוצה, ומה שהוא מספר... לחברים יוצא החוצה, ושייקח בחשבון את המשמעות של העניין, וכל אחד צריך לשאת באחריות, לא רק נציגי הציבור, אלא כל אדם חרדי באופן פרטי, וכל אדם חרדי שמשתייך לזרם מסוים או לחוג מסוים, צריך לדעת שהוא נושא באחריות. אבל אני בדעה שאנחנו יכולים להסביר, ואנחנו צריכים לעשות את זה. אני משתדל בתקופה האחרונה, אני משתדל לדבר גם בכנסת, אני מדבר גם בוועדת הכספים, בתחילת הישיבה אני מעלה את נושאים שעומדים על סדר היום, אני גם מופיע במקומות שונים, אני גם לוקח בחשבון שההופעה של כל אחד מאיתנו ושלי גם כן יכולה להיות לפעמים באיזה רעיון לא מוצלח כמו שדיברת עליו קודם, אבל צריך לא לוותר בשום פנים ואופן על האמת שלנו, לא לוותר על ההשקפה הנכונה והאמיתית, להגיד אותה, לא לחשוש בעניין הזה, וזה מה שצריך לעשות. ואני חושב שאפשר להסביר וצריך להסביר, ואני חושב שזה גם יצליח בעזרת השם.
טוב, עכשיו אתה יושב ראש הרשימה אחרי ההסכם הידוע עם אגודת ישראל. גם בתוך אגודת ישראל הסדירו את העניינים הפנימיים שלהם. הגענו למתכונת הנכונה, זהו. אחרי הרבה שנים אתה מרגיש שכל אחד מקבל את שלו?
תראה, א', אני לא מתהדר בעניין הזה שאני בראש הרשימה, אנחנו רשימה משותפת, אנחנו רשימה ש...
אבל בשל הסמליות.
בסדר, חברי הרשימה הם לא אלה שמנהיגים את הרשימה, מי שמנהיג את הרשימה זה גדולי התורה והחסידות, הם מנהיגים את הרשימה. יש לנו הסכם, ובהסכם הזה, ואני מאוד משבח את הרב ליצמן, שעושה מלאכה נאמנה, והוא עושה את עבודתו כפי שצריך, ואנחנו משתבחים בזה, והוא יצר מצב, הוא וחבריו יצרו מצב שלא היה ויכוחים בתוך יהדות התורה, בין דגל התורה ואגודת ישראל. זה נכון שלו אנחנו היינו אמורים להיכנס לתוך הפרטים ולדעת כמה מונה כל מפלגה מבחינת הכמות.
כל חסידות, כן.
כל האנשים, היינו מגיעים לרחוב ללא מוצא, ואז היה צריך להגיע למצב כמו שהגענו בירושלים כדי להוכיח את היכולות של כל אחד.
שקלתם את זה, הרב גפני?
הנושא הזה לא קיים. אנחנו הולכים יחד, אנחנו יודעים פחות או יותר את המציאות כמו שהיא, ואנחנו יודעים שבוודאי בעידן הזה עם הקורונה ועם הבעיות האמיתיות שיש לציבור בכלל ולציבור החרדי בתוך העניין הזה, ולכן אני שמח שאני יכול להתראיין אצלך ולהגיד לך, אנחנו הולכים יחד, אין מחלוקות בתוך יהדות התורה, ולא דבר קל הוא, אנחנו מייצגים כולנו, מייצגים קבוצות גדולות ביהדות החרדית, קבוצות שיש לה כל אחד מהם אידיאולוגיה, לפעמים היא יכולה להיות שונה, ואנחנו הולכים יחד, אנחנו מצליחים, ואנחנו בעזרת השם נמשיך בדרך הזאת כל הזמן, עד הבחירות וגם אחרי הבחירות, אנחנו נלך ביחד, וזה לא דבר פשוט. אנחנו לא שס, ושס זה שונה לחלוטין, יהדות התורה בנויה אחרת לגמרי, ואנחנו יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו הולכים יחד.
אתה אומר אנחנו לא שס, והזכרת לי את השאלה הבאה, היה חסר בכל השנה האחרונה עוד שר חרדי סביב שולחן הקבינט, סביב שולחן הממשלה. עכשיו לך יש את זכות הבחורה, הרב גפני, לבחור את התפקיד הראשון. אולי הגיע הזמן, בגלל קורונה, בגלל העובדה שעכשיו הממשלה נראית כמו שהיא נראית, ואנחנו לא יודעים לאן עוד התגלגלו הדברים, חוק הגיוס לפנינו, שתיכנס לבתי גדולי ישראל ותקבל את היתר, אישור, להיות שר.
טוב, המציאות הזאת היא מציאות שאיננה עומדת במבחן המציאות. גם אם יהיה עוד שר חרדי, לא רלוונטי העניין הזה, מכיוון שאין לנו רוב בתוך, לא בקבינט, לא בקבינטים השונים, ולא בממשלה. עכשיו, זה שאני לא שר בממשלה, אני יכול להיות, ואני מעורב בתוך המערכות שנוגעות למה שאתה שואל לגביהם. ראש הממשלה, כאשר הוא עושה, במיוחד בתקופה הזאת, שעושים את השיחות...
הזמין אותך לישיבות קבינט, כן.
הוא הזמין, לא שהזמין אותי, הוא גם, אני משתתף, מההתחלה, מתחילת הקורונה, אני משתתף פעמים רבות בישיבות שנוגעות לציבור החרדי, זה לא רלוונטי כל העניין הזה. אין לי עניין ללכת לבקש יותר שאני אהיה שר. אני חושב שבוועדת הכספים אני רוצה לדאוג לכל הציבור, ואני צריך לדאוג בכל הנושאים שעומדים על סדר יומה של המדינה. ועדת הכספים זה המקום שבו אפשר לעשות את זה. נכון שאין בוועדת הכספים, כמו בכל ועדה בכנסת, את מנעמי השלטון, אני לא אין לי את מה שיש לשר כן, בממשלה, טוב. אבל לא חיפשתי את זה.
יכול להיות שגם אם נותנים לך לא היית לוקח. הרב גפני, כשרואים את הסקרים ואת התמונה שמתבהרת, עדיין אנחנו עוד קצת מוקדם, אבל הכל יכול להתהפך. נפתלי בנט וימינה היו לשון מוזניים, האם תוקם ממשלה בראשות נתניהו או כל מיני ממשלות אחרות או בחירות פעם נוספת, ולבנט יש קצת בטן מלאה, הוא אומר החרדים לא דאגו שאנחנו ניכנס לממשלה האחרונה.
טוב, שלא יעצבנו אותי עם השאלות מהסוג הזה, מכיוון שא', אני הייתי נגד בחירות בכלל, אני חושב שזה לא שינה שום דבר בכל המערכות שהיו, בסופו של דבר המצב נשאר פחות או יותר, המדינה כאן, האזרחים של המדינה מחולקים לשניים, מי שבעד נתניהו ומי שנגד נתניהו, מי שבימין ומי שבשמאל, כל מה שנלווה לזה. אנחנו לא שוכחים עד היום הזה, אנחנו לא שוכחים את הממשלה של לפיד בנט והגזרות שהיו שם בכל תחום אפשרי שנוגע לציבור החרדי, לאנשים, לילדים, לגברים, למוסדות, לערים החרדיות. איזה מאבק שהם נלחמו נגדנו, ובנט היה שותף אחיו של לפיד, כפי שהם הגדירו, כפי שהם הגדירו.
כן, אבל הוא אומר עכשיו יש גם את גדעון סער, אנחנו יכולים ליצור פה משהו חדש, מה שהיה היה, היסטוריה.
אין מה שהיה היה, יש מציאות, במציאות הזאת מי שמתאים להיות ראש ממשלה זה נתניהו. אם אנחנו מדברים על היחסים הבינלאומיים של מדינת ישראל, אם אנחנו מדברים גם בנושאים הביטחוניים, ואם אנחנו מדברים אפילו בנושאים הכלכליים, הוא ראש ממשלה טוב מבחינת העניין הזה. אני לא רואה מישהו שיכול להחליף אותו, אבל לא בגלל זה אני הולך איתו. אני הולך איתו גם אולי בשביל זה, אבל אני קודם כל הולך על זה שהציבור המסורתי נמצא בימין, נמצא בליכוד, אז אני הולך עם הציבור המסורתי. זה אחד המטרות שלשמם אנחנו נמצאים במערכת הציבורית בישראל. אנחנו רוצים לחיות יחד עם הציבור המסורתי, ולא עם כאלה שהם הם, הם, הדברים הכי קדושים שומע, לנו, הכי יקרים כן. לנו, אנחנו לא הולכים איתם. ולכן
ההליכה עם נתניהו הוא לא בגלל האישיות של נתניהו, נכון. לא בגלל האיש, אלא בגלל הדרך.
אבל אני בתוך כדי זה אני גם מכיר את המערכת, מכיר אותה לפני ולפנים. לא היה מי שהיה מביא הסכמי שלום מהסוג הזה עם איחוד האמירויות, עם בחריין, עם כל מה שנלווה לעניין. לא בטוח שמישהו אחר היה יכול לעשות את זה. אני לא חושב שמישהו היה יכול לעשות את כל מה שנעשה ביחסים הבינלאומיים, מה שיש למדינת ישראל, אם מישהו היה יכול לעשות את זה.
כן, אבל
אני גם לא חושב,
במקביל הוא גם הופיע אתמול בבית משפט.
אבל אני גם לא יכול להגיד בוודאות, וזה קריטי מבחינתנו, האם מישהו היה יכול לעשות הסכמים עם מדינות ועם חברות כדי להביא את החיסון, שזה בסופו של דבר לדעת כולם זה יכול להציל אותנו מפני המגפה הקשה והנוראה הזאת. ונתניהו היה יכול לעשות את זה, וצריך להודות בעובדה הזאת, ויש לו את החסרונות שלו. זה לא, הוא לא יהדות התורה. אני למי שאין חסרונות זה ליהדות התורה, אבל לא לנתניהו.
באותה ממשלה של בנט ולפיד היה נתניהו גם ראש הממשלה, אז מדברים על חסרונות.
אני יודע,
אבל הגיע יהודי בשם גדעון סער, הגיע יהודי בשם גדעון סער שיכול לבוא אלטרנטיבה, כי אם זה הקריטריונים והערכים שעל פיהם יהדות התורה מצטרפת לקואליציה, הוא די עונה על כל הדברים האלה.
כאשר יש מציאות שבה אנחנו מדברים על הציבור המסורתי שנמצא בליכוד, כאשר אנחנו מדברים על היכולות של ראש ממשלה שיש ניסיון עם הדבר הזה, אז אנחנו הולכים נתניהו. כל אלטרנטיבה אחרת צריכה קודם כל להוכיח את עצמה שהיא באמת יכולה לעשות את כל הדברים האלה, ושבאמת בדברים הכי חשובים לנו אנחנו יכולים לחיות עם הדבר הזה. והזכרת את בית המשפט. אני בדעה, ואני אומר את זה גם לחבריי, וזה מה שאני חושב שצריך שיהיה, אני אנסה לשכנע, אני מניח שחבריי גם יסכימו עם זה. אחד הדברים הראשונים, שני דברים שאנחנו יודעים שאנחנו נצטרך לעשות, אם אחרי מערכת הבחירות תורכב ממשלה ואנחנו נהיה שותפים לקואליציה הזאת, האחד זה להעביר מיד את החוק שנוגע ללומדי תורה, והדבר השני שבמקביל צריך להיות זה את פסקת ההתגברות. אי אפשר להבחין בין היכולות של בית המשפט, שהוא לוקח לעצמו סמכויות, לא מתערב במה שנבחרי הציבור צריכים לעשות, מקבל החלטות שרירותיות שפשוט אי אפשר לתאר. יש דברים שעומדים על סדר היום שזה פשוט לא להאמין שאנחנו חיים בדמוקרטיה, בגלל שבדמוקרטיה כמו שיש במדינת ישראל, בדמוקרטיה יש עיקרון של הפרדת הרשויות. יש סמכות של המחוקקים, של הרשות המחוקקת, ויש סמכות של הרשות השופטת שהיא צריכה לשפוט על פי מה שהרשות המחוקקת קובעת. והתהפכו היוצרות, הם מתערבים בדברים לא להם, כשהשקפת העולם שלהם מדריכה אותם. אני יכול להביא הרבה מאוד דוגמאות, לא נוותר הפעם.
בדיוק היום, הרב גפני, ממש היום, לפני 22 שנים, הפגנת חצי המיליון, אתה זוכר, בכניסה לירושלים עם הרב מנחם פרוש, זיכרונו לברכה, כל גדולי ישראל, מרבני הציונות הדתית ועד גדולי האדמו"רים, בהפגנה נגד הבג"ץ. היית אז יותר צעיר, אבל אותם ציטוטים, אותם מילים, לפני 22 שנה על בג"ץ, שום דבר לא השתנה.
טוב, אז אני רוצה להגיד לך שאסור לשכוח מה קרה ב-22 שנים האלה. הרי אנחנו דרשנו כל הזמן להגביל את כוחו של בית המשפט העליון, וכפי שאמרתי לכל אחד תהיה את הסמכות שלו. מי שלא נתן זה הימין. מי שזוכר את בגין עליו השלום, איך שהוא אמר יש שופטים בירושלים, בימין הנושא הזה של בית המשפט היה חילו רעדה, אי אפשר היה יותר מדי לדבר, מכיוון שמיד התנגדו לא לפגוע בבית המשפט. ואנחנו היום משלמים את המחיר על ההתנהגות הזאת של הימין. אני לא בטוח גם בציונות הדתית איפה הם היו בעניין הזה. נכון שחלקם היו גם בהפגנה אז, אבל היה חלק שלא היה איתנו. אנחנו הובלנו את זה גם ביהדות התורה וגם בש"ס, אנחנו הובלנו את המאבק הזה. היו חלקים קטנים אמנם באופן יחסי מהציונות הדתית, אנחנו היינו לבד בזה. זה נכון שזה הולך ומשתנה, זה נכון שהמציאות היום היא שונה. האם יש לי אמון במערכת המשפט שמה שהם עושים במשפט של נתניהו, האם יש לי אמון ביועץ המשפטי לממשלה? התשובה לא.
טוב, לסיום הרב גפני, מי המפלגה הכי אנטי דתית היום?
אני לא עושה את זה, אני יודע מי המפלגה הכי דתית, אני יודע מי המפלגה שהכי תדאג לציבור, אני יודע מי המפלגה שהכי תעשה.
אבל שנדע מי את בצד השני.
את מה שצריך לעשות, וזאת יהדות התורה, וזאת המפלגה שתדע תמיד לעשות את ההבחנה עם מי אסור לנו לשבת. אנחנו יודעים לעשות את זה, אנחנו יש לנו ניסיון ארוך שנים, אנחנו קיימים מאז קום המדינה מבחינת העניין הזה, אנחנו כל הזמן נמצאים, אנחנו יודעים, יש לנו את הכי הרבה ניסיון, ואנחנו בעזרת השם נגיד במערכת הבחירות שיצביעו עבורנו, ואנחנו מתחייבים שלא נשב עם מי שאסור לשבת איתו.
טוב, אני מקווה שהרעיון הזה היה מוצלח.
מוצלח מאוד, תמיד אצלך זה מוצלח.
יושב ראש ועדת הכספים, יושב ראש דגל התורה, הרב משה גפני, רק בריאות איתנה ובהצלחה,
אמן,
תודה רבה.
אמן, לכולם, לכולם, תודה רבה.
בשורות טובות, ערב טוב, אנחנו נצא להפסקה ונשוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
שלום, כאן אוהב ציון, הבעלים והמייסד של ביזנס, מועדון משקיעי הייטק החרדי הגדול בעולם. אני מזמין אתכם להצטרף לעולם אינסופי של אפשרויות עם התשואות הכי גדולות בעולם. להצטרפות לביזנס, מועדון משקיעי הייטק החרדי הגדול בעולם, חייגו עכשיו.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל. אורביטול פרוטקטיב סולט. משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים. באישור בד"ץ העדה החרדית.
לא רואים עלייך כשאת רצה בין ילדים לעבודה. לא רואים עלייך כשאת יוצאת לקניות או פוגשת חברה. לא רואים עלייך כשאת עם מסכה וגם כשאת בלעדיה. לא רואים כמה כאב את מסתירה. את בת מלך. את לא לבד. בת מלך מסייעת לנשים במצוקה ולילדיהן, בזכות טיפול מסור, מקצועי ואישי. התקשרי לקו הסיוע של בת מלך. 1-800-292-333.
כמה?
27 שקלים ביום, ויש לכם רכב.
כמה?
עכשיו באביס מכירת רכב שברולט ספארק LT 2017 מ-27 שקלים ביום, ללא מקדמה וללא תשלום בסוף התקופה, ועוד מגוון ענק של רכבים במחירים מטורפים. אביס מכירת רכב, כוכבית 5326.
בחישוב לעסקה ל-60 חודשים, עסקת המימון כפופה לאישור ולתנאים של הגורם המאמן. יוניברסל פתרונות מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון הדבר או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
מורידים מחירים על מאות מוצרים במחסני חשמל, בסניפים, באתר ובטלפון, כוכבית 5018.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עצור! זה הסוף! בליל שישי הקרוב, מוקדי הגרלת כל הקופה מנעלים! וזאת ההזדמנות האחרונה שלכם לזכות בכל הקופה! כן, כן, זוכה אחד, גם בדירה, גם ברכב וגם במשכורת. מהרו וחייגו, 02-540-30, 02-540-30.
אבי בנימין, שיפוצים בראש שקט. אבי בנימין, קבלן רשום, מבצע את כל סוגי השיפוצים והבנייה שאתם צריכים. חשמל, אינסטלציה, ריצוף, גבס, שיפוץ מטבחים ואמבטיות. ועכשיו, מבצע למזמינים שיפוץ קומפלט. מטבח מתנה. שמעתם נכון, למזמינים שיפוץ קומפלט, מטבח במתנה. מבצעים נוספים לפני פסח. לפרטים וייעוץ חינם, חייגו לאבי. 052-43-60-100. 052-43-60-100.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה.
03-570-7575.
זוגות יקרים, אם גם אתם מצפים ומתפללים לזכות בזרע של קיימה, בונה עולם כאן כדי ללוות אתכם ולעמוד לצדכם עד לרגע המאושר בו יקראו לכם אבא ואמא. ארגון בונה עולם תומכים ומעניקים ייעוץ הלכתי, רפואי ומקצועי בליווי אישי ודיסקרטי, פיקוח הלכתי צמוד בהמלצתם של כל גדולי ישראל. לייעוץ 03-949-1212
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הפרופסור אלי וקסמן, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
ראש צוות המייעץ למל"ל. אנחנו באמת כבר סוגרים שנה של מאבק בקורונה עם הרבה מאוד עליות ומורדות, ואני רוצה לקבל ממך, נכון לערב, נכון להיום, מה עם סדרי עדיפויות כרגע בעיניכם שעומדות לנגד עיניכם?
הדבר הראשון בראש סדרי עדיפויות הוא החיסון. גם בטווח הארוך החיסון הוא זה שיאפשר לנו לחזור לשגרה. זה עדיין לא כאן, אבל זה מה שיהיה בעתיד. ובטווח הקצר החיסון הוא חיוני בשביל להגן כל איש על עצמו, אולי יותר מזה על הקרובים אליו שהוא עלול להדביק, וגם בצורה יותר רחבה כדי לאפשר לנו כחברה לחזור כמה שיותר מהר לשגרה עם מיעוט של חולים ומתים, החיסון הוא הדבר הכי חשוב.
כלומר, די נקרא לזה המשמעות האדירה לצאת בכלל לחיי שגרה תלויה בהיקפי המתחסנים, ואני שואל אותך, האם אתה בעד ממחר בבוקר לחסן גם ילדים?
אני אינני רופא ואינני מומחה בנושא הזה. בכל מקרה, כל עוד אין אישור לחיסון של ילדים, בחינה של ה-FDA, אני
לא, ברור, כן, אני לא מדבר מההיבט הרפואי, אני מדבר מההיבט המערכתי, כדי שגם ילדים שממשיכים להדביק בגלל אותה מוטציה, גם זה ייעצר, כמובן בכפוף לאישור מערכת הבריאות.
כן, זה בהחלט. אני חושב שזה דבר מאוד חשוב, וללא חיסון ילדים אנחנו לא נגיע לחסינות של האוכלוסייה שתאפשר מניעה של התפרצויות, ולכן אנחנו צריכים לדחוף לזה. החברות עורכות עכשיו ניסויים ובדיקות כדי לאשר את החיסון לילדים, וזה דבר חשוב שאנחנו צריכים לקדם.
תגיד, פרופסור וקסמן, מלבד הדאגה, או נקרא לזה סדר העדיפויות, גם לחסן וגם לצאת בסוף בריאים מהסיפור הזה, אנחנו שומעים כל הזמן אמירות בנושא החינוך, בנושא מצבם הנפשי של הקשישים, בנושא מצבם של העסקים. איפה הדברים האלה נכנסים במכלול השיקולים שאתם לוקחים?
המגבלות של הריחוק החברתי שהן מופעלות הן מאוד קשות, והן גורמות לסבל ולנזק כלכלי, אין ספק בכך. החלופה של להימנע מהמגבלות האלה הייתה הרבה יותר קשה. לא צריך להזכיר שבעיר ניו יורק, שהאוכלוסייה שלה דומה לאוכלוסייה של ישראל, הגיעו ל-27,000 מתים, ומספרים הרבה יותר גדולים של חולים קשה. לולי הצעדים של הריחוק החברתי שאנחנו נוקטים, היינו מגיעים למספרים דומים או אף גדולים יותר. גם בניו יורק הפעילו צעדי ריחוק חברתי רק באיחור, וזה דבר שאסור לנו לטעות לעשות. המחיר באמת של הריחוק החברתי הוא קשה, אבל המחיר החלופי הוא יהיה הרבה יותר קשה. בסופו של דבר גם נאלץ להפעיל ריחוק חברתי יותר חריף אם נגיע למספרים כאלה גדולים.
כן. תגיד, בישיבות המל"ל בסוף זה הגורם שמייעץ לממשלה, למקבלי ההחלטות, שומעים אתכם, שומעים את משרד הבריאות, את משרד האוצר, כל אחד מביא את מרכולתו לשולחן אחד ומתקבלות ההחלטות. יש מגזר שנקרא מגזר חרדי, שיש לו צרכים אחרים, סדרי עדיפויות אחרים. ודאי שזה עולה בקנה אחד עם ענייני הבריאות, אבל כך לדוגמה, לא בטוח שילדים פחות מדביקים בבית מאשר בבית הספר, כשמדובר על דירות משותפות, על בניינים משותפים עם 300 ו-400 ילד בכל בניין. כל מיני אמירות, כל מיני הסתכלויות שונות שמתייחסים בין מגזר למגזר. מגזר הערבי עם הצרכים שלו, המגזר הכללי עם צרכים אחרים. זה עולה, זה בכלל בא לידי ביטוי, או שקבלת החלטות יבשה לפי מספרים, גרפים, נקודות, ולא משנה מה האופי האוכלוסייה.
אני חייב לומר שאני לא משתתף בדיונים מהסוג הזה במלל. אני חושב שהאינטגרציה של כל הפעילות איננה מאוד טובה, והתכלול של כל המרכיבים הוא איננו מאוד טוב. בכלל, הערכות של המדינה בכל המגזרים, מבחינת תשתיות שאפשרו לנו לחזור בצורה יותר בטוחה לפעילות, איננה מאוד טובה. וכאן אני חושב יש אחריות מאוד גדולה לרשויות המקומיות, למנהלים של מוסדות חינוך, לנקוט בצעדים הכי זהירים ולאפשר חזרה בצורה הכי בטוחה שאפשר, כי זה לטובת כולנו.
אוקיי, טוב, לסיום אני רק רוצה לשאול אותך בסוף, כשאנחנו נמצאים עכשיו, נתוני התחלואה עדיין גדולים, ומצד שני אתה שומע קולות, למשל כחול לבן או מפלגות אחרות שאומרות לפתוח כמה שיותר, לחזור לשגרה, עד כמה החלטה או בכלל כוח יש בידיים של צוות המלל כדי להכריע בדברים האלה? האם אתם אומרים את שלכם וזהו, מפה זה לא תלוי בכם?
בסופו של דבר ההחלטות הן לא של המומחים אלא של הממשלה. אנחנו מנסים להסביר כמיטב יכולתנו מה תהיינה ההשלכות של צעדים שונים שינקטו, ויש לזה קשב בממשלה, למרות שלא מאמצים את ההמלצות שלנו, לא תמיד אפילו בעיקרן. במצב הנוכחי, כשאין לנו שום שולי ביטחון במערכת הבריאות, כבר עכשיו המערכת מתקשה לתת מענה למספר הגדול של החולים קשה. גידול לא דרמטי, גידול של 50% בתחלואה הקשה, תביא למצב שרוב החולים קשה לא יכולו לקבל טיפול הולם, ועלייה בשיעור התמותה. הקלות מהירות יביאו להקלה זמנית, חלקית, בלחץ הכלכלי של חלק מהאנשים, אבל הם תבונה עם מחיר מאוד כבד אחר כך, שיאלץ אותנו להטיל סגר רביעי עם נזקים הרבה יותר קשים. עשינו את הטעות הזאת ביציאה מהסגר השני שהביאה אותנו לסגר השלישי. אני מקווה שלא נחזור עליה עכשיו.
מקווה מאוד. הפרופסור אלי וקסמן, ראש צוות המייעץ במלל, תודה רבה לך.
תודה רבה ובריאות לכולם.
בריאות טובה. ערב טוב, פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. האתגר התורני הגדול בעולם חוזר.
אותם חידון הלכה למעשה.
תשובה מלאה מורכבת, 10 נקודות.
וואו, לא יאומן.
ביום ראשון הקרוב, תוכנית מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"א על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לביא. כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בקול חי. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
למען עתיד ילדייך, בואי להתחסן. הם צריכים אותך בריאה וחסינה, בשבילם ובשביל דור העתיד. גדולי ישראל מכל החוגים והעדות הורו להתחסן. נוכח הסיכון המוגבר, הרופאים המומחים בתחום הילודה ממליצים לנשים לפני לידה להתחסן מהשליש השני. נצלי את ההזדמנות וקבעי תור לחיסון נגד נגיף הקורונה. החיסון יעיל ובטוח. הקורונה עלולה להיות מסכנת חיים. לפרטים נוספים פני לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי. 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
נתונים מהשנה האחרונה מצביעים. בעלי תואר אקדמי נפגעו פחות במשבר הקורונה ושמרו על יציבות כלכלית. הקמפוסים החרדיים של הקריה האקדמית אונור באור יהודה ובירושלים מזמינים אתכם להירשם למגוון מסלולי לימוד מעשיים: משפטים, חשבונאות, נדלן, פרסום ושיווק, משאבי אנוש, חינוך וחברה ועוד. זה הזמן לחשוב קדימה. כשמתכננים רחוק, מגיעים רחוק. הרישום למכינות הקדם אקדמיות בעיצומו. לפרטים חייגו 072-333-4741.
חיוך גדול, מחיר קטן. מכבי הוזילו מחירים, ואתם נהנים מטיפולי השיניים הטובים ביותר. רק ב-20 שקלים לטיפול, סתימות, עקירות וטיפולי שורש. מכבי, קבוצת הבריאות הטובה בישראל.
יש קופות חולים ויש מכבי, יש קופות חולים ויש מכבי.
מהראשון במרס 2021.
אמא, אבא, מהיום ההרשמה למעונות היום בפיקוח משרד העבודה והרווחה עוברת לדיגיטל. מהיום קל יותר, נגיש יותר ופשוט הרבה יותר להירשם למעונות היום המסובסדים. הורים יקרים, אנו במשרד העבודה והרווחה קשובים לכם. לכן הקמנו במיוחד למענכם אתר ייעודי שתוכלו לרשום בו את ילדיכם בגיל הרך לכל מעונות היום המסובסדים בקליק. להרשמה ופרטים נוספים חפשו רישום למעון יום. משרד העבודה והרווחה.
עצור! זה הסוף!
בליל שישי הקרוב, מוקדי הגרלת כל הקופה ננעלים! וזאת ההזדמנות האחרונה שלכם לזכות בכל הקופה! כן, כן, זוכה אחד גם בדירה, גם ברכב וגם במשכורת. מהרו וחייגו! 02-540-30 02-540-30.
אמא! אבא!
פריפל, לתינוק ברזל זה טיפטיפות פריפל. מכיל קומפלקס ברזל, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
פריפל של קצת.
מסוגלים לחלום על זה? ההגרלה הגדולה של מסוגלים יוצאת לדרך. רק 5,000 משתתפים, והפרס הראשון, שתי סוויטות על שפת הכינרת, מאובזרות קומפלט, בבעלותכם, עם אופציה להכנסה כלכלית לכל החיים. מתנה לבחירה לכל רוכש חבילה. מחבקים את משפחת מסוגלים, משפחת ילדי האוטיזם. כוכבית 9208, מצווה לרכוש מכספי מעשר. כוכבית 9208, כפוף לתקנון ההגרלה באתר מסוגלים.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
עכשיו אנחנו עם ירח טוקר, שלום ירח.
ערב טוב אבי.
ערב טוב, איתנו גם אבי בניהו, שלום ערב טוב אבי.
ערב טוב.
תגיד אבי, תן סיכום מצב אחרי כל האווירה התקשורתית שאתה סופג כמונו בחודש האחרון.
תראה, הרשימות הוגשו לכנסת, וזה די מדהים איך הבוחר הישראלי שנמצא בתוך באמת מצוקה של קורונה, מצוקות כלכליות, בחלק מצוקה תעסוקתית, מצליח בצורה מדויקת, באמצעות הסקרים, לעשות את הדברים הבאים. לשלוח הביתה את כל מי שהפר את הבטחתו לבוחר, חוץ מאת אורלי לוי, אני מתכוון כמובן לכחול לבן, לשמולי ולאמיר פרץ. הוא מצליח לשלוח הביתה את כל מי שניסו לתפוס טרמפ על המצב, ולהקים איזה מפלגה אינסטנט כזאת, כמו רון חולדאי, או
זריחה. אופר שלח.
אופר שלח, לא. והוא מעניש גם, ולא מאפשר למי שעזב את מפלגתו כדי לשדרג את עצמו באופן אישי, כמו בוגי, אופר שלח, כל אלה נמצאים בבית, וגוש המרכז שמאל מתייסב בצורה, אגב, שבפעם הראשונה, את כל ראשי המפלגות שם מאיישים עיתונאים. גם מרב מיכאלי, גם ניצן
הורוביץ,
וגם יאיר לפיד, שזה דבר מעניין. מימין, נתניהו בפעם הראשונה מאותגר על ידי מפלגות הימין, ולא על ידי מרכז שמאל בעיקר, אבל הוא מצליח לעשות שלושה דברים חשובים. לשרן את מי שהוא רוצה איפה שהוא רוצה. שתיים, לאחד את הימין, את סמוטריץ' ובן גביר כדי לא לאבד קולות, ובדרך מפרק לא רק את כחול לבן, אלא גם את הרשימה המשותפת. ולמרות זאת, אני חושב שהוא יושב בלילה בפטיו, ומשחרר קצת העניבה, הוא לא בטוח שהוא עשה נכון שהוא לקח אותנו לבחירות, כי מבחינתו זה מסוכן מדי מה שקורה.
אוקיי, יותר גרוע ממה שקורה, כנראה לא שייך, הוא לא יכול להיות. ירח, אתה שומע את האווירה, ממשלה בלי חרדים, פתאום יש דיבור כזה, משמעותי. זה אומר שצריך לעשות משהו?
תראה, אני אגיד לך, קודם כל, מה שמעניין מאוד בעיניי באחרונה, זה דבר שהוא שווה מחקר. למרות כל אתה יודע, התקשורת הרי נגד נתניהו באופן מאוד מאוד בוטה. ואתמול שלשום היה תמונות לא טובות לנתניהו. ולמרות זאת, אתה רואה שהמפלגה שהיא הכי 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 שמאל מתרסקת בסקרים, מרץ למשל לא עוברת אחוז החסימה לפי הסקרים של אתמול. אתה רואה תהליכים שהשמאל באמת נמחק. ונוצר בעצם מצב שבו לנתניהו עוד יש איום או אין איום מכל הכיוון שגדעון צער, אבל ככל שהשמאל נדחק ונדחק ונדחק וגנץ על הגבול של אחוז החסימה, ומרץ לא תעבור לאחוז החסימה, אתה מבין את המשמעות של העניין, זה משמעות פשוט היסטורית בקנה מידה. לכן אני לא יודע עד כמה כל הדיבורים שלנו נכונים, ברגע שאם באמת התחזיות של הסקרים שלהם, מהם האחרונים, שהשמאל באמת הולך ומתרסק, אז באמת הכל משתנה, הכל המפה משתנה, כל הגוש משתנה.
מוקדם לכותרות כאלה ירח, לא, השמאל מתרסק, ההוא זה, בוא.
אתה רואה סקרים, תראה, בסוף סקרים די מוכיחים את עצמם, אני לא אומר...
לא, סקרים שחודש לפני הבחירות אף פעם לא היו נכונים. אני טועה,
אני לא אומר את זה נכון, אבל זה בונה מגמה, זה בונה מגמה.
תראה, בסוף זה חוק הכלים השלובים, אני אענה לכם, תראה, מרץ, לפני שכחול, לפני שהעבודה התעוררה, אז העבודה לא הייתה, הייתה בסביבות מנדט וחצי של אמיר פרץ, לא עוברת את אחוז החסימה כמובן, ומרץ הייתה על 5 או 6, עכשיו זה התחלף, זה בתוך הגוש. כחול לבן הלכה הביתה, קולות מתחלקים בין יאיר לפיד לבין גדעון סער, כאשר אני מניח שיאיר לפיד עוד עשוי לגדול, וגדעון סער לרדת. האבסורד יכול להיות שבכנסת הבאה אתם תמצאו 80 חברי כנסת ימניים פחות או יותר, ומפלגת הימין הגדולה, ליכוד לא בפנים, זה יכול לקרות במידה וגדעון סער, בנט, ליברמן, גנץ ויאיר לפיד יחליטו להקים בלוק חוסם יחד עם העבודה, ואפילו הימנעות בשלב הראשון של הערבים ושל מרץ, ואז ביבי לא יוכל להרכיב ממשלה, ואז יקרה מצב כזה, גם בנט וגם גדעון סער מפילים ממשלת ימין, והם יכולים ללכת לליכוד ולהגידו נצרף אתכם ללא נתניהו. זה יכול להיות מעניין, אבל בסוף, בסוף אי אפשר לדעת מה יקרה.
הכל פתוח.
זה תלוי מה יהיה מצב התחלואה.
נושא נוסף שאני רוצה לדבר איתכם עליו, אתה יודע, מר אוחובסקי מכריז מלחמה על החרדים. בתקשורת אתה רואה אייטמים בזה אחר זה, כאילו רק החרדים קיימים פה במדינה. יש שלוויות ענק במגזר הערבי שלא מוזכרות ואתה לא שומע עליהם. אני לא מצדיק, אבי, אבל אתה איש תקשורת, אתה מבין בתקשורת. יש פה הלך רוח שלא נבלם. כבר לא משנה מה יקרה, זהו, זה הטרנד כרגע.
תראה, אני חושב שבתקופה האחרונה, אם אתה שואל אותי, אני ראיתי כתבות מאוד מאוד חשובות, ומאוד מצמצמות בורות של יאיר שרקי בערוץ 2. כמו שראיתי גם כתבות של גלעד שלמור השבוע מבני ברק. אני חושב שלאט לאט הצדדים לומדים לכיר אחד את השני. הבעיה היא, שברגע שאתה רואה שלטים, ואני נגד לעשות הכללה, ואני חושב שאתם מכירים את עמדתי, אני לא חושב שהאוכלוסייה החרדית היא מפרת חוק קבועה, אבל ברגע שיש רב שאומר אצלי הלימודים פתוחים הכל כרגיל, זה בעיה. ברגע שאתה רואה פשקבילים שתדבר במגפה ציונית, זאת בעיה. אבל אתה יודע, התקשורת נתפסת לדברים כאלה ואחרים, כמו שנתפסים עכשיו לזה אמירה של חברת כנסת ערבייה בעבודה, שאמרה לפני כמה שנים ככה וככה, זה כבר כל ערבייה ישראל. לא צריך לעשות החלטות על כל ערבי ישראל, לא צריך לעשות החלטות על כל החרדים, רובם המוחלט רוצים לחיות ושומרים על הנחיות, ויש מפירי חוק. הבעיה שבציבור החרדי יש מנהיגים שנותנים הנחיות, ולפעמים הנחיות האלה הן רעות מאוד לתחלואה. אני אומר את דעתי, יכול להיות שאת עכשיו אמרתי דעתך.
אתה יודע מה, אבי, אחרי השבוע שראינו את בני גנץ,
יכול להיות שדווקא הסגר הזה, יכול להיות שדווקא הסגר הזה שבהם לקחו את החרדים והכניסו בחזרה את כולם הביתה, גרם לעלייה בתחלואה מזה שהם הדביקו אחד השני בבית. אינני יודע, רק אני אומר,
השבוע אחרי שאתה רואה את בני גנץ נלחם להוציא אותנו מהסגר, אתה אומר מותר גם לרב קניבסקי להבדיל.
אפילו לי קשה לדבר נגד הרב קניבסקי, התחנכתי, אבל אני חושב שחלק מההתנהלות שם היא התנהלות שהיא נתפסת בעיני החילונים.
טוב, זה באמת אולי בעיני החילונים נתפס ככה. כן, ירח, מה אתה אומר?
אבי, יש הרי בפסיכולוגיה הישראלית, לפחות זאת שסוכרת בתקשורת, ככל שאתה מדבר עם משהו נגד הערבים, אתה נתפס גזן. אני אומר משהו נגד החרדים, אז זה עובר, כי זה, אתה יודע, וואלה. ולכן, לדבר על נגד המנהיגים החרדים זה קל. אבל לא שמעתי גם את אבי בניהו, ידידי וראי, אומר משהו על ההנהגה הערבית. אבל קל לומר, הרב קניאבסקי, קל לומר מנהיגים חרדיים שלא מקיימים ולהתעלות באיזה פסקי ללום. איפה התקשורת הזאת שמדברת פה על מקצועיות של הנחיות רפואיות? זה כיף לה לדבר על חרדים ועל ערבים לא, וזה מה לעשות, זה דבר שהוא השתרש עם השנים. ולכן אני לא מתרגש, לא מהביקורת נגד החרדים, כי זה דבר שהיה כאן מאז ומעולם, זה לא משהו חדש מהיום. מאז ימי סיוסה לשום אחר, ואני גם לא מתרגש משהו מתקרים נגד הערבים.
אבל יש לי שאלה אליך. שאתה צריך ביושר להסתכל על ההתנהלות של המנהיגות החרדית בתקופת הקורונה, יש לך כמה לקחים?
זה ממש לא, אני אגיד לך להפך, אני בהלם חיי, ואני יודע, כי אתה יודע את המשמעות של העניין, שהרב קניאבסקי, מרן שר התורה שמאמין שלימוד תורה, ומאמין שכל המושג של תינוקות של בית רבן מחזיק את העולם, אומר תסגרו את החיידרים, דבר שלא קרה פה, אני אומר לך מאז, אני לא יודע, מאז קום המדינה.
אתה יודע, הדרך היחידה להסביר את זה, זה כמו שראש הממשלה אומר, תסגרו את הצבא.
תסגרו לי כמה חיידרים שכן פתוחים, תבינו מה זה שמנהיג הציבור אומר, תסגרו את עמודי תורה.
אל תשכח שבתוך בני ברק אנוכי יושב, אבל אני יכול להגיד לך גם שבחלק מהמקרים זה היה ככה, ובחלק מהמקרים זה לא היה ככה.
אין חלק מהמקרים, אדוני, אבי, כשהרב קניאבסקי אומר לסגור מוסדות, רוב מוחץ
של הציבור. וכשאומר לפתוח.
זה לא רק, לא רק הרב קניאבסקי. וכשאומר לפתוח, אגב, כשהקניונים אומרים לפתוח, אז זה כן בסדר. אז כן, אבל נתעלות כל פעם בחרדים. ברב קניאבסקי, יש מציאות חיים, שבה אנחנו צריכים לדעת שבסוף בקצה יש פיקוח נפש, ויש שמירה להנחיות, ויש אחריות ציבורית, ותאמין לי שכולם מקנים היום, מקנים ברחוב החרדי, במנהיגות הזאת, של שר התורה, ושלך של רבנים, ושגדולי ישראל, שכל
מועצת,
אז הגיע הזמן שיהיה לכם מועצת, אבי, תקימו מועצת גדולי תורה, נעזור לכם.
יש לנו, ואני אפילו נמנע על ראשי המועצת.
תראה גם מי המועצת של גדולי התורה של הציבור הכללי, וזה עצור. כל מיני גנרלים לשעבר שמתרסקים אחרי שנה בתקשור וזה כל כך עצוב. לא, ברצינות, גפני קבוע אומר שהחרדים שהולכים לכנסת את הכי פשוטים שלהם, כי הכי טובים הולכים להיות ראשי ישיבות, והציבור הכללי, כל
הגנרלים, אבי בניהו, ירח טוקר, תודה לשניכם, ערב טוב, בהצלחה, להתראות. סיימנו את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לטכנאי אורי כהן. נשוב מיד אחרי החדשות המרכזית עם אבי ממרן.
מיד נשוב. כל חייך